רוח אשר יש.
אנחנו בפסוק כתוב, וישו מסוכות ויחנו ביתם בקצה המדבר, ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני הארץ. קודם כל, הצעד הראשון היה במציאת מצרים, ושיצאו מרעמסס, באו לסוכות. זה דבר ראשון. זאת אומרת, היית אומר, רעמסס, כשמו כן, מה זה רעמסס? מה זה רע? רעמסס. רע! היו הרי המסכנות, הרי מה שהם בנו. והם יצאו ממציאות מאוד קשה, ששם הם עבדו, כל הזכרונות שלהם, כן, יצאו לסוכות. סוכה, למה עושים סוכה? שכינה. אומרים שהסוכה זה צילה דמהמותה, זה השכינה. כן. אז זה המלאך הראשון אומר. ויצאו מסוכות, אומר רש"י, ביום השני, ביום הראשון, התכנסו. מכל מצרים, מכל המקומות הלא טובים, התכנסו. ביום השני עושים מהלך ויסו מסוכות, שהרי בראשון באו מרמסס לסוכות, ובאו למקום שנקרא איתם, והנכד שלי קוראים לו איתם. שם המקום הזה מסתם איזה מקום טוב, איתם. איתם, אותיות איתם זה א' ת', נכון? א' ת', מה זה? כל האותיות, מאלף עתה. מם, מה זה? מם, זה שלמות, עניין של שלמות. אז באו, הגיעו לאיתם, למקום שנקרא איתם, וכבר אז, הקדוש ברוך הוא הנחה את עם ישראל, וגם מנחה את עם ישראל, איך הוא מנחה אותם? הוא אומר, לנחותם הדרך, זאת אומרת, היה לו מה שנקרא לעם ישראל מורה דרך, הראה לו את הדרך. הם היו, הם לא ידעו בכלל, ההתחלה הייתה נוראה, באו התכנסו, נו, אלא, מה הצעד הבא? לאן הולכים? מה הכיוון? אז ימות. מה הקדוש ברוך הוא עשה איזה נס ופלא? להנחותם הדרך, נקוד פתח, שהוא כמו להנחותם. כמו תינוק, שעושים לו צעדים הראשונים, מה צריך לעשות? להנחות אותו. להרים אותו, כן. כמו לראותכם בדרך אשר תלכו בה, ולהר אתכם. אף כאן להן חותם על ידי שליח. עכשיו, מי היה השליח? מי היה השליח? עמוד הענן. אבל צריך לדעת שבמדבר הדברים היו ניסיים. ההנהגה המדברית הייתה מן, שלב, עמוד ענן, עמוד האש. יש בזה מעלה גדולה, שאתה בעצם, מה ש... אתה פסיבי, אתה לא צריך לבחור. אתה רואה את עמוד הענן, חבר'ה, זה הכיוון, הופ, הולכים. עמוד האש, הופ. יש אלוקים בקרבנו, רואים את זה בשימה. אבל מצד שני, יש בזה גם חיסרון. מדוע? היא גם תלות. מצב של תלות. אתה תלוי בעמוד הענן, עמוד האש, מה... אם חס ושלום, עמוד הענן, עמוד האש הזה, פתאום איזושהי סיבה לא ייראה, מה יקרה? יהיו במצוקה גדולה. אותו דבר לגבי, ובאמת, מיד, כאילו קריאת ים סוף, לפני קריאת ים סוף, הם היו ממש במצוקה גדולה. הם ידעו מה לעשות. וכשלא היה להם אוכל, לא היה להם מים, איזה מצוקה. למה? כי כל תלות, כל מצב תלותי, גם של האדם הפרטי, זה מצב של, ברגע שאתה, הדבר שאתה תלוי בו, נעלם, אז אתה בהיסטריה. זה כמו תינוק, שפתאום אמא שלו לא מניקה אותו. איזה בכי, איזה בכי.
פחדנו שהקדוש ברוך הוא לא
ישגיח
עלינו?
לא, אני אומר, אדרבה, עשה איתנו חסד גדול. אבל רק שלא נחשוב שזה האידיאל. האידיאל לבוא לארץ ישראל. תלוי, לא, אתה צריך לעמוד להיות עצמאי, להיות על הרגליים, לא תהיה תלוי בזה, תלוי בזה, תלוי... רק תלוי במי, ריבונו של עולם. אבל להיות עצמאים יותר לכם. זה המעלה של ארץ ישראל. מעלה של ארץ ישראל בשביל שאתה תוכל ללכת, אתה צריך לעבוד, להשתדל, להתאמץ. אתה לא צריך להיות פסיבי. צריך להיות אקטיבי. הרי זאת כל המטרה של יציאת מצרים. לא נהיה תלותים, לא נהיה כמו העבדים שהם תלויים באדוניהם. לא נהיה תלותים שתלויים במן, תלויים במים, תלויים בעמוד הענן. למרות שהוא מלווה אותנו עד היום, אני בדקתי. אבל הוא עושה את זה מרחוק ככה. אבל לא הסיר את השגחתו. זה מה שאני רוצה להגיד. להנחותם הדרך. זה באמת ליווה אותנו. אבל הגיע הזמן שבאנו לארץ ישראל, כבר לא היה עמוד ענן, לא היו עמוד האש, היינו צריכים לקחת, להילחם ממש, כן, ונתב את דרכנו. המטרה היא להיות עצמאים. המטרה של יציאת מצרים זה לא להישאר ביציאת מצרים, איך אומרים? ולהמשיך את יציאת מצרים בזה שנגיע לארץ ישראל, ברוך השם, למדינת ישראל, אותו דבר, אותו עניין. היציאה מאז, עד היום, זה המשך אחד גדול. אשרינו מתום חלקנו שיש לנו עצמאות. אנחנו לא תלותים, לא תלויים לא בזה, רק בריבונו של עולם. אנחנו משניות. פסחים, משנה. פרק א', פרק א', משנה ה', משנה ה'. כשאנחנו עוסקים כאן לגבי ביאור חמץ והסדר היום של י' לגבי חמץ. ועוד אמר רבי יהודה, שתי חלות של תודה פסולות מונחות על גג ההצטבה, כל זמן שמונחות, כל העם אוכלים. נתלה אחת, תולין. לא אוכלים ולא שורפים. ושתיהן התחילו כל העם שורפים. רבן גמליאל אומר, חולין, תודה נושא בשני עצמו. קודם כל צריך להבין, היום יש שעונים, יש רדיו, יש מי שמודיע לנו את לוח הזמנים, את כל ה... אבל אז לא היה ככה. באופן פרקטי, אומר, איך ידעו כל העם? בדיוק את השעות, מתי להפסיק לאכול, מתי מתחיל לשרוף, מתי... כן. אז הוא אומר, היה שתי חלות של חמץ. קורבן, כשהוא מביאים קורבן תודה, הם מביאים אותם חלות. 40 חלות, מתוכם 10 חלות חמץ. בפסח אסור חמץ. אז מה היו עושים? את החלות של חמץ שנפסלו מי"ג, י"ג, אז היו שמים אותם על הצטבה, זאת אומרת, הר הבית היה בצורה כזאת, יש שם איזה כמו מרפסת להיות ענקית שבה היו מתאספים, כמו היום נאמר בכותל, תשימו לב בפינה הימנית של הכותל, עד הקצה, החומה היא גבוהה, על החומה הזאת היו שמים את השתי חלות, וכל העם היה מסתכל, נאמר, על הצטבה הזאת, היה מסתכל, ולפי זה ידעו מתי להפסיק, תשאלו אותי, אלה שנאמר באשדוד, איך הם ראו את זה? אלה שבחיפה, אלא כל העם היה שם, זה היה רגלים. ברגל כולם באים, כן? אז במילא הם ידעו כבר, ראו כולם התעשו, היה מציאות כלל ישראלית. כל רגל זה מציאות כלל ישראלית, זה לא סתם, זה היה מצב שכולם היו כאיש אחד בלב אחד, ומילא הסימן הזה היה סימן לכולם. מסביר הרב קהתי, ועוד אמר רבי יהודה, שתי חלות של תודה, מלחמי התודה של חמץ, כמו שדיברנו, פסולות שנפסלו מלאכול, כמו שנתבהר להלן, מונחות על הגג ההצטבה שהיה בהר הבית, הכסדרה של עמודים, כמו שאמרנו, מנבנה כזה, כדי שהעם יראו אותן לסימן. כל זמן שמונחות שתי החלות על הגג, כל העם אוכלים חמץ. נתלה אחת מהן. שבתחילת שעה חמישית היה בא שליח בדין לנותן אחת. ותולין, אז שיש חלה אחת מספק. דיינו, מה זה תולין? לא אוכלים, אבל גם לא שורפים. זה זמן ביניים כזה. נתלו שתיהן, היינו תחילת שעה שישית, התחילו כל העם שורפין את החמץ, וגומרים ביאור חמץ תוך השעה השישית. בעניין החלות של תודה מפואר בגמרא, שכל מי שהיה צריך להביא קורבן תודה, היה מביאו 13 בניסן, בני שמביאים עם התודה 40 חלות, 30 עשויות מצה ו10 חלות הן חמץ. והתודה עם חלותיה נחלות ליום ולילה, ואילו היו מביאים את התודה ב-14, והיה חמץ שבה נחלה עד 6 שעות. ואין מביאים קודשים לכלל לבית הפסול, כלומר, שאין מקריבים אותם ביום שהתמעט זמן אכילתם, אלא כל אותו יום וכל אותו לילה צריכים לאכול, אבל כאן אי אפשר ביודע לדחרי הצהריים לאכול אותם, אבל הם פסולות. אם עושים כן, הרי גורמים לבוא לידי נותר. אלכך, כל מי שהיה לו להקריב תודה היה מקריבה ב-13 בניסן. אבל מתוך שהיו חלות מרובות, לא היו הכהנים מספיקים לאוכלם. היה קצת נפסלות משום נותר. מהפסולות האלה שמו את זה שם לבית הצטבה. מחלות הפסולות הללו היו מניחים שתיים על גג הצטבה ב-14 בניסן. אבל אילו היו החלות כשרות, יש כלל גדול, לא היו מניחים אותם שם כדי לפסלם בידיים. לא פוסלים קודשים בידיים. אלא כמו שכאן ראינו, שבמלא נפסלות, אז באמת אפשר להניח. רבן גמליאל אומר, חולין נחלים כל 4. מחלי חמץ של חולין שאינם תרומה. תרומה זה אוכל מיוחד לכהנים. אוכלים בערב פסח עד 4 שעות. ותרומה כל 5. אבל מחלי תרומה אוכלים בשעה חמישית שאסור להפסיד התרומה בידיים, כל זמן שיכולים לאוכלה, אוכלים. כמו שראינו, לא מפסידים בידיים. ושורפים בתחילת 6. אף החמץ של תרומה, הועיל וחכמים אסרו את החמץ מאותה שעה אפילו בענה, ואין הלכה כרבן גמליאל. אלא חולין כל 5, בין בחולין, בין בתרומה כל 5, ושורפים בתחילת היום שבערב פסח זה רואים משהו מעין זה בזעיר אנפין, פתאום מגיע שעת ביאור חמץ, כל השכונה כולם ביחד שורפים את החמץ. היחד הזה גם זה לא רק בפסח אלא גם בביאור חמץ, בשריפת חמץ, כולם, זה דבר גדול שהיח, כולם עושים אותו דבר. אנחנו כאן בסמך ת', נכון? האמונה והאהבה, דיברנו על זה. כשאמרנו שהאמונה והאהבה הם שני דברים שקשורים זה בזה, ראינו זה בהתחלה. איפה שיש אמונה יש אהבה, איפה שיש אהבה יש אמונה. יותר מזה הוא אומר שזה שייך למהות האדם. זאת אומרת, אדם נולד לאהוב, נולד עם אמונה, נולד עם אהבה. האמונה זה גילוי השם בעולם. כן. נולדנו לזה. תשאלו אותי למה לא רואים את זה. יש כאלה שלא מאמינים, אם הוא נולד עם זה לא צריך להיות. אמונה זה כמו שכל. אדם נולד עם שכל. תגיד לי למה האדם הזה טיפש, תשאלו אותי. הוא לא למד. זאת אומרת, זה לא מספיק להיוולד עם דברים שבכוח. צריך גם להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אותו דבר, דבר אהבה. אתה רואה אדם שהוא שונא חסי שלום. מה, הרי נולדת לאהוב, אז מה אתה שונא? לא הוצאת את הדברים מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, זה לא מספיק. יש להבדיל בין דבר שמוטבע בנו, שנולדנו עם זה, ובין ההוצאה מן הכוח אל הפועל של הדבר. זה מה שהרב אומר כאן, אם חוסכים מהאדם את האמונה ואת האהבה, לא נשאר לה שום דבר. הרי החיים זה לא רק הבשר, הגוף, זה הצד הפנימי, הצד הנשמתי. זה מה שהוא אומר כאן. שום דבר, בחלק הראשון, למעט שורה האחרונה, שום דבר איננו נשאר בחיים, שעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. דיברנו על אחד השורים הקודמים, חושים, יש ביטוי בפסיכולוגיה כזה, חוסכים, חסוך אהבה, חוסכים, זאת אומרת, רואים איזה ילד שהוא משהו פרובלמטי או משהו כזה, ההורים לא אהבו אותו, חסכו לו את האהבה. איפה חסכו לו את זה? מנעו ממנו את האהבה. ומי שמונעים ממנו את האהבה, במילא האהבה לא מתגלה. אז זה מה שהוא אומר כאן. אם אדם אין לו אמונה ואהבה, הוא לא חי. כן, הוא חי פיזית, אבל רגשית, פנימית, נפשית, כאילו הוא מת. כן, זה הביטוי. אומר, זה באופן כללי, אצל התרבות הזמנית, אומרת התרבות החומרית, כן. כפי מה שהיא מתבססת אותה בעולם, תרבות המערב, מה שנקרא, כן, המטריאליסטית, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה. הוא כותב את זה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, הוא נשתר לפני, איזה שנאה, איזה רוע, איזה זה. וכל זה בעולם מודרני, עולם של השכלה וכל הדברים האלה. על העם, מקום שיש כפירה במציאות השם, שהוא משגיח ומכוון ורצו, אז התוצאה היא גם שנאה. כן? שם אין גם אהבה, אין אמונה, אז אין גם שנאה, זה ההפך מאהבה. שאין שוללי החיים העצמיים, ואי אפשר להתגבר על מחלה זו כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהם של האמונה והאהבה. וזאת היא מטרת גילוי סתרי תורה. מה זה סתרי תורה? יש התורה. התורה היא, יש בה, כמו שאומרים, מדרגות מדרגות. יש פשטי תורה, פשט, פרדס מה שנקרא, פשט, רמז, דרש, שול. אז הוא אומר, אם נאמר, פשטי התורה עוסקים בגוף, בהלכות, בפשט של התורה, הרי סתרי התורה הם עוסקים בנשמה, בצד הפנימי, בצד נשמת התורה, כמו שאומרים. אז הוא אומר, הדרך להאיר את האהבה ואת האמונה זה לעסוק בסתרי תורה. ובאמת, הבעל שם טוב, שהוא מייסד החסידות, למעשה הוא זכה וגם מזכה עד היום בגישה החסידית שהיא עוסקת בסתרי תורה, כמו חב"ד, כמו ברסלב, כמו הספרות החסידית, ובאמת הוא זכה להאיר את נשמתם של עם ישראל בגולה. מיליונים יהודים, אם לא היה להם את החסידות, היום הם, מי יודע איפה הם היו, הם מתבוללים או משהו כזה. אומרים שמי שלא עוסק בסתרי תורה, כי הוא מתייבש, כן? בפנימיותו הוא מתייבש, כן? שאלו אותי מה היום שקמה מדינת ישראל, מה יהיה, מה הם סתרי תורה, אלא חסידות חב"ד, חסידות ברסלב, כל הכבוד, ואיך אומרים, זה מאיר את נשמת הפרט. אבל מה, איך אפשר להאיר את נשמת האומה? לא רק את הפרט. כל אחד ואחד, כל הקשת של עם ישראל. נו, איך? נבוא למכון מאיר. הרב קוק זה, הוא הכהן הגדול. הוא לא עסק, הוא הלך מהכלל אל הפרט. בחסידות עוסקים מהפרט אל הכלל. זה גם טוב, זה לא צריך לזלזל בזה, כי זה מאיר את נשמתם של הפרטים. אבל להגיע למדרגה של הארת האומה כולה וכל זה, זה צריך ללכת מתוך הגישה של הכלל אל הפרט. כלל ופרט וכלל. במהרה בימינו, אמן.
תודה רבה.